אנחנו ממשיכים היום בנושא של תורה שבעל פה. אנחנו למעשה חוזרים קצת אחורנית. הדגשנו בעבר שתורה שבעל פה פירושה מסורת. כלומר, התורה שבעל פה מופיעה דרך כך שמה שלמדו אצל משה רבנו במדבר סיני, מה שמשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, דברי התורה האלה עוברים מדור לדור. ויש הבטחה אלוקית כי לא תשכח מפי זרעו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שהתורה לא תשכח, התורה לא תתבטל, כי אם היא תשכח מעם ישראל, אז אין תורה בעולם. צריך כביכול לשלוח עוד פעם את משה רבנו, עוד פעם לעשות מתן תורה. והדגשנו כבר גם בשיעורים הקודמים שיש סדר של מסירת התורה. ראינו את הרמב״ם שמונה 40 דורות ממשה רבנו עד סוף זמן האמוראים, עד כתיבת התלמוד. והזכרנו גם שבדורות אחר כך התורה ממשיכה הלאה, כמובן עד ימינו. וחשוב מאוד לדעת את זה, שמי שרוצה ללמוד תורה חייב ללמוד מרב, שקיבל מרב, שקיבל מרב, וכך הלאה. אנחנו היום נתייחס למה שקורה כשעם ישראל בגלות. ובגלות יש צרות. אנחנו היום לא מודעים כמה הגלות הייתה נוראה. רק מי שלומד היטב את ההיסטוריה של עם ישראל מבין עד כמה הגלות הייתה דבר איום ונורא. עם ישראל סבל, עינו אותו, רצחו אותו, רצחו יהודים על ימין ועל שמאל. כתוצאה מכל העינויים שעם ישראל עברו בגלות, היו קשיים גדולים לשמור על הרצף של תורה שבעל פה. ואנחנו רוצים לראות איך התורה שבעל פה עוברת דרך הגלות. יש לזה השגחה אלוקית מיוחדת, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח. ולכן אין נתק בתורה שבעל פה. אנחנו היום נדבר קצת יותר בצורה מפורטת על הדבר הזה. אם נספיק ניכנס לעוד נושא, קודם כל נתחיל את הנושא הזה. אני הבאתי לכם בתור דוגמה של העניין הזה, דבר יפה שעשה יהודי בשם רפאל הלפרין, זיכרונו לברכה. לא יודע אם כולם מכירים, אבל הוא היה בזמנו יהודי מאוד ידוע. הוא היה יהודי שגדל באמת בבית טוב של תורה, ואז הוא החליט לגוון. הוא הלך להיות מתאבק בערך. כלומר, הוא היה אדם שהצטיין בכוח הגופני שלו, נכנס בכל העולם לכל מיני תחרויות והצליח בהם. ובסופו של דבר, אחרי כמה שנים של עיסוק בזה, הוא חזר לתורה, חזר ללמוד, ועשה כל מיני דברים מעניינים. הוא כתב אנציקלופדיה על גדולי ישראל, לפי הדורות. זה נקרא אטלס עץ חיים, כי הוא עשה את זה בצורה של תרשימים, עם הרבה מאוד מפות, לכן הוא קורא לזה אטלס. הבאתי לכם פה, החלק הראשון שהוציא מהאטלס הזה הוא על תקופת הראשונים. תקופת הראשונים זה מאחרי הגמרא עד לשולחן ערוך בערך. והוא עשה בין השאר מפה שהוא קורא לה נדידת מרכזי התורה. זה הדף שיש לכם, תסתכלו בדף שאתם רואים תרשים כזה. של עם כל מיני חיצים וקווים, ואנחנו יכולים פה לראות ממש בצורה בולטת את העיקרון שאנחנו רוצים להבין אותו. תסתכלו פה מצד ימין, הוא מחלק את התרשים הזה לפי מדינות, לפי ארצות. כן, למעלה כתוב ארץ ישראל, סוריה, בבל, איטליה, מצרים וכך הלאה. עכשיו, תסתכלו, בתור הראשון, הדברים מסודרים מלמטה למעלה. כלומר, למטה זאת השנה הכי מוקדמת, ולמעלה השנה הכי מאוחרת. הוא מתחיל פה עוד בתקופת הגאונים. בתקופת הגאונים הזכרנו כבר שהיה בבבל מרכז של תורה, שכל עם ישראל פנה אליו. זה המרכז של שתי הישיבות הגדולות בבבל, שראשי הישיבות נקראו הגאונים, וכולם היו פונים אליהם בשאלות בהלכה. אבל במקביל לזה, היה גם מרכז תורני בארץ ישראל. אז התור הראשון מימין הוא ארץ ישראל. אז אתם יכולים לראות שבארץ ישראל יש קו עם חץ, שמגיע עד לחץ הפוך, משולש הפוך כזה, שכתוב עליו פלישת הסלג'וקים. זה היה עם שפרשו לארץ ישראל, וכמעט החריבו את ארץ ישראל. אחר כך יש את מסע הצלב הראשון, שאז הנוצרים פולשים לארץ ישראל וכובשים את ארץ ישראל, והחץ ההפוך הזה, המשולש ההפוך, הוא למעשה אומר שהיישוב בארץ ישראל נחרב. אז מרכז התורה בארץ ישראל איננו. נשארים כמה יהודים בארץ ישראל. המשך חלש, לכן הקו הופך לקו לא רציף משם למעלה. עד שמגיעים רבנים מחוץ לארץ ועולים לארץ ישראל. אבל מה קורה עם מרכז התורה? מרכז התורה נודד. יש פה חץ שפונה שמאלה, מגיע לסוריה, מגיע לבבל, מגיע הלאה למצרים. כלומר, זה לא שהתורה נפסקת, אלא היא עוברת הלאה למקומות אחרים. יש פה מצב שהקדוש ברוך הוא מאפשר שגם כשיש חורבן, וחורבן יכול להיות באמת חורבן, כמו שעשו באותם הזמנים, שחטו את היהודים, החריבו את הקהילה, אין מרכז תורני. אבל חלק מהחכמים, או לפני החורבן, או אחרי החורבן, יש הצלה, והם נודדים למקומות אחרים. כך עשה עם ישראל במשך הדורות, נדדו ממקום למקום. כן? ככה יש לנו בארץ ישראל. אנחנו הולכים מימין לשמאל, כן, מארץ ישראל בורח חכם לסוריה, יש מרכז תורני בסוריה, עולים קצת, פלישת הטטרים. הטטרים, עם מאסיה, פולשים לכל המזרח התיכון, מחריבים את המרכז בסוריה, וגם ליד זה המרכז בבגדד, גם כן נחרב, בבבל, שוב, חורבן. פה אין אפילו המשך קצת, בארץ ישראל תמיד נשארו יהודים. אבל בסוריה ובבבל, במשך כמה דורות, המשולשים האלה ומעלה, כן, זה כמה שנים טובות, אנחנו מדברים פה על קרוב ל-250 שנה, אין ישיבות, אין מרכז תורני, נחרב לחלוטין. אחר כך חוזרים. מאיפה חוזרים? שמעתם על גירוש ספרד? ודאי. אז במשך כל הזמן הזה מתפתח מרכז בספרד, וגם במרכז בספרד הדברים לא הולכים באופן פשוט, כפי שנראה עוד מעט. אבל אחר כך יש גירוש ספרד, וכל יהודי ספרד חייבים לעזוב, חוזרים יהודי ספרד למזרח התיכון. כמובן במיוחד חוזרים לארץ ישראל, אבל גם חוזרים למקומות אחרים, ומתחדשים מרכזי תורה. כאן זה רק תחילת תקופת הראשונים, אבל אחר כך יש מרכזי תורה שנמשכים בכל המקומות האלה. כך הדברים ממשיכים בכל המקומות של עם ישראל. אנחנו נלך, הגענו לבבל, נדלג קצת. התור השישי מימין, צפון אפריקה. צפון אפריקה היה מרכז תורני בשלב מאוד מוקדם, תלמידים של הגאונים הגיעו לצפון אפריקה. אתם רואים שיש פה קו בהתחלה לא רציף, אחר כך קו רציף, ואז פתאום שני משולשים, הפסקה. מה קרה בהפסקה הזאת? היה גדול הראשונים, הראשון, הריף, רבנו יצחק אלפסי, שבכל גמרא יש, כן, כל גמרא גדולה יש ריף בסוף הגמרא, הוא נחשב לתחילת תקופת הראשונים, והיה גדול עצום, ורבי יצחק אלפסי נקרא ככה, כי הוא בא מהעיר פס, איפה זה פס? לא יודעים? בצפון אפריקה. פס, פס, פז, יש לזה, כן? זה צפון אפריקה. והריף נאלץ לברוח, כל הישיבה שהייתה שם, כל הלימוד תורה שם חוסל, הריף ברח לאן? לספרד. ויש מרכז תורני עכשיו בספרד. בצפון אפריקה, אם תשימו לב, ריק עכשיו במשך כמה וכמה דורות, עד שמגיעים לתקופת הריבש והרשבץ, שאז מתחדש מרכז תורני בצפון אפריקה. בינתיים איפה יש מרכז תורני? בספרד. אבל גם בספרד יש בעיות. בהתחלה יש קו רציף, אחר כך קו לא רציף, כי בספרד היו גזירות שונות. חוזרים, שוב יש צרות עד לגירוש ספרד, שאז גירשו את כל היהודים מספרד, עד לתקופה החדשה כבר לא נשארו יהודים בספרד. כך הקדוש ברוך הוא שומר. הנה, לדוגמה, הריף. הריף היה גדול הדור. הקדוש ברוך הוא רצה לשמור עליו, רצה לשמור על התורה בעם ישראל. הריף נאלץ לברוח, הוא ברח לספרד, שם יש לו מרכז תורה, יש לו תלמידים, יש המשך של התלמידים שלו. אבל גם שם יש צרות. התלמיד של הריף הוא הרי מיגש. התלמיד של הרי מיגש קוראים לו רבנו מימון. התלמיד של רבנו מימון הוא הבן שלו, הרמב״ם. רבנו מימון והרמב״ם נאלצו לברוח מספרד למצרים. חזרו התורה למצרים לתקופה מסוימת. אחר כך שוב יש לנו בספרד. מאיפה מגיעים לספרד? בכלל מגיעים לספרד מצרפת, מרחוק. אבל מגיעים שוב לספרד, ושוב מקימים מרכז בספרד. כך הדברים עוברים כל פעם ממקום למקום. מפסיקים, חוזרים, לפעמים לא חוזרים. כן, כפי שמענו בספרד, כבר אחרי גירוש ספרד לא חזרו... אין היום מרכז תורה בספרד. חזרו שם כמה יהודים בתקופה המודרנית, אבל אין מרכז תורני בספרד. לפעמים המרכז נפסק לכמה שנים ומתחיל שוב. תסתכלו שמאלה בתור של צרפת. יש לנו בצרפת את רשי, רבנו תם, כן? גדולי בעלי התוספות, ואז פתאום יש פה משולש שריפת התלמוד. הייתה גזירה בצרפת, לקחו את כל העותקים, כל העותקים של הש"ס, של הגמרות, מידי היהודים, ושרפו אותם. כבר אי אפשר היה ללמוד בצורה מסודרת. אז יש פה קו לא רציף, חלש. ואז שני קווים מוחלטים, גירוש, גירשו את כל היהודים מצרפת. לא רק מספרד גירשו את היהודים, גירשו את היהודים מצרפת, בתקופה קצת יותר מוקדמת גירשו אותם מאנגליה, בתקופה קצת יותר מאוחרת גירשו אותם מאוסטריה. אז גירשו את היהודים מצרפת. אין מרכז תורה. אבל אחר כך, אחרי כמה שנים, חוזרים לצרפת, ושוב מגרשים אותם, ושוב אין מרכז תורני. אז היהודים בורחים מצרפת לאשכנז, מאשכנז בורחים לאוסטריה, מאוסטריה בורחים חזרה לאשכנז, מאשכנז בורחים לפולין. כך נדדו היהודים ממקום למקום. זה פשוט כדי להראות דוגמה מהמפה הזאת, היא מאוד מאוד מדגימה בצורה מוחשית איך היהודים כל פעם, בכל מקום, יש צרות פה ויש צרות שם. אין מקום שיש רצף. אין דבר כזה. כן? תסתכלו, בכל התורים פה, לפעמים בהתחלה אין, לפעמים בסוף אין, לפעמים באמצע אין. לא, יש מקומות שיש קו חלש, קו לא רציף. אז יש יהודים בארץ ישראל תמיד, אבל לא תמיד יש מרכז תורני. פה במפה הזאת, בספרד, יש מלמטה עד למעלה, כי היו יהודים בספרד עד לגירוש ספרד. ואז אנחנו יודעים, גם שם זה נפסק. אין שום מקום שיש רצף תורני כל הזמן. מצד שני, אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא נותן לעם ישראל איזשהו מקום שאפשר לשבת וללמוד ולהחזיק בתורה ברמה גבוהה כמו שצריך ולהמשיך את המסורת. הדבר הזה ממשיך כמובן אחרי תקופת הראשונים, שזה מה שראינו עכשיו, הוא ממשיך גם בתקופות יותר מאוחרות. גם אם לא השתמשו בנשק הזה של גירוש, שזה היה דבר יותר מתאים לתקופת הראשונים, לימי הביניים, שיכלו להגיד כל היהודים יוצאים מהמקום הזה, אבל פי שגם בתקופה המודרנית היו גזרות ברוסיה, שהיהודים יכלו לגור במקומות מסוימים, והיה אסור להם לגור במקומות אחרים, היו גם גירושים ברוסיה, ופי שלא לא בדיוק באותה צורה. אבל עדיין היו מספיק צרות גם בתקופת האחרונים, שאנחנו יכולים וחייבים לראות בדיוק את אותו תהליך. כי קורה מצב שיש באזור מסוים גדולי תורה, והמסורת ממשיכה באותו אזור, באותו מקום, ואחר כך, לדוגמה, יש פוגרומים, פרעות. היה מרכז תורני פורח בפולין, ואז היו פרעות שקוראים להם פרעות תח ותת, תף חט, אלפים תף חט ותף תת, היה פוגרום נוראי ביהודי פולין, ומרכזי התורה נרסו. אז גדולי התורה שנשארו, ברחו חזרה למערב אירופה. הגיעו למזרח אירופה, לפולין, ממערב אירופה, ברחו חזרה למערב אירופה. במערב אירופה נוצרו ישיבות. אבל היו גם סיבות אחרות שהישיבות נרסו. במערב אירופה, כמה דורות אחרי זה, התחילה התהליך של ההשכלה, כל ההשכלה גורמת לירידה בלימוד תורה, ונסגרו ישיבות במערב אירופה. נשארו איכשהו שם, בכל זאת היו גדולי תורה, אבל המצב הלך והחמיר. היו מקומות שהיו מצבים יותר גרועים. אספר לכם סיפור שסיפר לנו כמה פעמים רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. הייתה קהילה יהודית גדולה במדינה שקוראים לה בוכרה. בוכרה היא מדינה במרכז אסיה, שהיה בזמנו מרכז מסחרי מאוד חשוב, והייתה שם קהילה יהודית מאוד גדולה. אבל הקהילה היהודית הזאת, במשך הדורות, איבדו את הקשר הרציף עם מרכזי התורה. מה פירוש איבדו? מה קורה כשיהודי מאבד את הקשר עם מרכז התורה? לא יודעים תורה מספיק. בסדר, קוראים בתורה, יהודים שומרי מצוות, בית כנסת, בשבת, קוראים בתורה. אבל למה מגיעים? תן לכם את הדוגמה שרבנו היה מספר. הסבא שלו, האבא של מרן הרב קוק זצ"ל, היה תלמיד חכם גדול. אבל הייתה לו בעיה של פרנסה. הוא לא היה רב קהילה. הוא התפרנס בהתחלה מאיזו תעשייה ביתית. היו יהודים במזרח אירופה שהיו מייצרים יין לשימוש בקידוש, הבדלה. היהודים לא שתו סתם יין. אבל היה צריך יין לקידוש והבדלה, היו מייצרים יין בבית ומוכרים. עד